את החלק הראשון של השיעור נקדיש למציאות שלנו, אם לקרוא לזה לחוויות הישראליות, הכלל ישראליות שאנחנו חווים בימים האחרונים, נראות חוויות לא נעימות, אבל תמיד אנחנו צריכים לראות את הצד הרוחני המנחה את כל המציאות הגשמית הניבטת מול פנינו. כי המציאות הגשמית נראית לכאורה, יש בה בעיות. אנחנו שומעים שלצערנו יש מבני ישראל שנהרגים כתוצאה ממלחמה. את הנושא של המציאות הזאת של אנשים שנהרגים במלחמה, אם יש דין, אם אין דין, מה קורה לזה? אני חושב שבעבר נתנו שיעור, השיעור נוגע לפסקה הראשונה באורות המלחמה, ואני רוצה שאולי קצת נראה את הפסקה השנייה באורות המלחמה, ומשם אנחנו נוכל להגיע לדברים אפילו מעשיים רוחניים שיכולים לעזור לנו בשטח. וכבר יש לי עדות של אחד התלמידים מפה, שבעצם הוא העיר את עיניי למקור הזה, בבן איש חי, שנותן לנו כלים רוחניים נוספים, מעבר למה שיש לנו, שנראה איך הרב באורות קבוצת פרקי המלחמה, נותן לנו את הכוחות האלה, מאיפה אנחנו שואבים אותם, ואיך אנחנו יכולים לממש. דבר אחד ברור, מופיע בדברי רבותינו, שמלחמה למטה לא מוכרעת, אם לא הוכרעה מלחמה למעלה. זאת אומרת שכמו כל דבר בעולם, כמו כל מציאות עולמית, יש לנו את הצד הגשמי הניבט אלינו, אבל יש גם את הצד הרוחני. ואני לא יודע אם אני אומר יש גם את הצד הרוחני, אלא יש קודם את הצד הרוחני ועד הצד הגשמי. כי אנחנו תמיד נתקלים קודם בצד הגשמי. הקדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם, אחר כך ויפח באפיו נשמת חיים. אבל מה היה קודם? הנשמה הייתה קודם או הגוף היה קודם? כמובן שהנשמה הייתה קודם. נשמה זה נצחי, זה רוחני. הגוף הוא זמני. ולכן אנחנו תמיד נתקלים בצורה ראשונית בגוף. ואחר מכן אנחנו פותחים את עצמנו אל צד רוחני הרבה יותר עמוק. ולכן הרב כותב בעמוד י' ג' באורות, אורות המלחמה, פסקה ב', אומר הרב, אנו מסתכלים בדורות הראשונים. המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. הכניסה לארץ, ההגעה לארץ, אברהם אבינו היה עסוק במלחמה. יעקב ובניו היו עסוקים במלחמה. יצחק היה עסוק, כן, במלחמה עם הבורות שסתמו, ואנשי פלישתים, אנשי עזה וכדומה. העיסוק במלחמה הוא בפרט בכניסה הקשה לארץ, שהיא דרך ארץ פלישתים, זה האזור של חוף הים, של עזה, שזה דרך קשה, דרך של מלחמה, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. הדרך שם היא דרך שקשורה למלחמה, זה לא מהיום. אז אנחנו כשמסתכלים על אותם דורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. אלה שהיו עסוקים במלחמה כדי להיות בארץ, כדי להחזיק בארץ, כדי לפתח את הארץ, לחפור בורות, כדי לשים בהם מים ולהשקות, לא כדי להעביר בהם כל מיני אמצעים של הרג ואבדון. אנחנו עסוקים תמיד בבניין. אנחנו עסוקים תמיד, אבותינו, ואנחנו עד היום עסוקים תמיד בפיתוח, בחיבור, בקישור, להבדיל מאחרים שתמיד עסוקים בניתוק, בהרס, בהרגה, באבדון. כן, ואנחנו מסתכלים בגדלות על אותם דורות. אומר הרב, הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. שים לב מה הרב מוציא פה. יש הרבה דברים שרואים מבחוץ. יש הרבה אנשים שרואים אותם מבחוץ. אבל מה בעצם פועל בכל המציאות כשאנחנו נמצאים במצב כזה של מלחמה, מצב כזה של התעוררות, כן, להחזקה בכל מה שקשור לעם ישראל. הזיק הנשמתי. אם אנחנו נלך טיפה קדימה, בעמוד סמך א', באורות התחייה, פסקה ז', מה זה הזיק הנשמתי? אומר הרב, בפסקה ז', באורות התחייה, ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו. אנחנו צריכים להגיע אל מעמקי הגניזה של הנשמה, אל הסגולה הפנימית העמוקה הגדולה ביותר שיש, שהיא יכולה לחיות את כל העם כולו. כולם קדושים, כולם טהורים, כולם יש להם נשמה שחוצבה מלמעלה, נשמה של עם ישראל. והדברים האלה יכולים לצאת ממעמקי הגניזה על ידי, כמו שהרב כתב פה, הזיק הנשמתי. זהו הזיק הנשמתי, ממעמקי הגניזה. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו, להעמידו על רגליו. כוח החיים הולך ומתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו. זה דבר שיכול לבוא בצורה טבעית, מתוך קושי של מישהו, הוא פורץ את כל כוחותיו. מישהו בא ואומר פעם, אני לא יכול יותר, תשים עליך פקל מחלקה ותעלה, פתאום הוא מצליח לעלות. כשיש קושי זה יוצא. אבל, אומר הרב, אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. זה לא בא סתם ככה. צריך פה לימוד, צריך פה התוויית דרך, צריך לדעת מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. נכון שיש דברים טבעיים שבאים כתוצאה מאותה נשמה גדולה שיש לעם ישראל. אבל צריך פה לימוד. צריך התוויית דרך שהיא תבוא ותראה לנו את דרכנו בעבודת השם הכללית, הציבורית. נכון שגם לאדם הפרטי זה קורה. חיזוק עבודת יסודות האמונה שלו, הם באים להתוות לו את הדרך בחיים. אבל הכל נובע, כמו שהרב כותב, ממעמקי הגניזה של הנשמה. שם יש את האור הגדול שיכול לבוא ולהפרות לא רק אדם פרטי, אלא את הציבור כולו. ולכן הרב כותב פה, אני חוזר למקור שלנו, כן, הזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. זאת אומרת, אותן נשמות גדולות של אבותינו, שאנחנו מסתכלים עליהן כעל נפילים. אני יודע שהרבה אנשים אומרים, היו דורות של נפילים. אנחנו צריכים לומר, יש דורות של נפילים. קיימים בדורנו. נכון שכשאנחנו נמצאים בתוך המעשה, בתוך העניין, אנחנו לא רואים בעין הבשרית שלנו את המהלך הכללי. אנחנו רואים את הפרטים הניבטים מול עינינו. אבל צריך לדעת שכל אלה נשמות גדולות, שיש להם הרגשה פנימית בתוכן שלם. מלחמת קיומם, קיום האומה. מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הכל בא מבפנים. כל היסוד הזה של היציאה לקרב, המשך הקרב, סיום מהלך הקרב על מנת להביא לרגלי משיח, לסיומו של תהליך, המשכיותו, סיומו של תהליך הגאולה כולו. זה הכל בא בדרך הזאת, שמוציאים כוחות שנמצאים ותמונים בתוך הנשמה בפנים. אלה הכוחות שיוצאים אצל הרבה אנשים שבאים ואתה פתאום רואה, רגע, מה קרה פה? רק לפני יומיים עניינו אותך הגילים והשתייה. מה קרה פתאום? כן, יש כוח פנימי, נשמתי, שדוחף. לכן, כשיוצאים, אולי נמשיך עוד טיפה, עזיזים הם ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. אומר הפסוק, איך אני בוחר בטוב וסר מן הרע? גם כי אלך בגץ על מוות, לא יירא רע. יש פה טעות בכתיב. גם כשאדם נמצא במקום שצל מוות, הוא לא ירא. כי יש לו נשמה גדולה שמחיה אותו, אותה נשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אלוהי, נשמה שנתת בתאורה. חלק אלוה ממעל. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו, בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן ואותם הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. ותמיד, כמו שיודעים בגמרא ובמקמה, אותו רועה שיוצא לשדה, אילו היית במקום, הייתה מלבישתו רוח גבורה. רוח הגבורה, הרוח הזאת של מציאות, של עבודת השם, של מעלה של רוח הקודש, כן, היא נזרקת באדם הצריך אותו. לא לומדים את זה בבית הספר. נכון, הרב כותב, כמו שראינו בהמשך, כן, שצריך לימוד הדבר הזה. איך להפנות את הכוחות לאפיקים החיוביים. אבל גם היום אנחנו רואים שיש לנו את הכוח הזה שאנחנו יכולים להוציא אל הפועל את הפנימיות של הנשמה הגדולה הענקית שתמונה בכל אחד ואחד מישראל, על אף החלק הגשמי שעוטף אותה. המעשים היומיומיים שעוטפים אלו אנשים הם באיזשהם זמנים רגועים. הכל יכול לצאת. ואם אנחנו מגיעים למצב הזה, אז באמת אנחנו מדברים על אבותינו, כן, צבאות בית דוד. צבאות בית דוד היו נחשבים, והצבא השלם, האמיתי, מבחינה גשמית ורוחנית, הכי גדול שהיה לנו. ואם מישהו שם לב, כן, והוציאו את כל הכוח הטבעי שלהם, הרוחני הפנימי. זה היה לפני מלכותו עוד. אבל בשביל מלכותו זה צבאות בית דוד. נחשבים לגדולים ביותר, הענקיים. ולכן מסביר הרב בן ישחי, יש סמל של בית דוד. מהו? מגן דוד. ממה מורכב מגן דוד? מורכב משישה צדדים. שש פאות, שש צלעות. כן, שני משולשים. אחד, אנחנו, אם נקרא לזה כך, אנחנו כלפי הבורא, ואחד שהבורא שולח אלינו. ובתוכו אפשר לקיים את שם השם. לא יודע, מישהו זוכר או שם לב שבבתים ישנים בירושלים היה על השער ברזל מגן דוד, ובאמצע שם השם י' כ' ו' כ'. זה התיקון והחיבור והשמירה השלמה ביותר שיש. מלכות בית דוד. לכן אני מצאתי פה, ויש את זה בשיעור בדף מקורות באתר, הרב בן ישחי בדרשות, לא בחיבור בן ישחי על פרשת השבוע, אלא יש דרשות על פרשיות השבוע, ספר אחר. הוא מביא מקור שהוא מתוך ספר שנקרא הרב ארץ החיים. הרב ארץ החיים, יש ארץ החיים סיטון, אבל פה יש ארץ החיים של הרב אברהם חיים הכהן מניקלשבורג, שהוא בנו של הרב שמואל מניקלשבורג, ונכדו של הדרישה והפרישה, ונינו של אסמה, ספר מאירת עיניים, שהוא יום אחד החליט, הרב הזה מניקלשבורג, הרב אברהם חיים הכהן, החליט לעלות לארץ ישראל. עלה לארץ ישראל והתיישב בחברון. ובחברון כתב ספר באור על ספר תהילים. באור על ספר תהילים. ספר תהילים של דוד המלך. איפה החלה מלכותו של דוד המלך? בחברון. 7 שנים מלך בחברון. לאחר מכן 33 שנה מלך בירושלים. אז מתוך העיסוק והלימוד הזה ביסוד מלכותו של דוד המלך בחברון, שהיא מחוברת לירושלים מתוך האבות, מתוך המסורת, כן, אנחנו באים ובונים את ירושלים. לא יודע מישהו שם לב לעניין הזה, שכששמשון הגיבור, כן, רוצה להקים מלכות בישראל, הוא היה נביא. איך מקימים מלכות בישראל? מלכות בישראל מקימים, לשים לב למהלך בפרקים, בנביא. עוקרים את דלתות החומה בעזה, ומה עשה איתם שמשון הגיבור? שם אותם על הגב, והלך ברגל עד חברון. ומחברון מתחילה מלכות ישראל ועוברת לירושלים. יש סדר רוחני לכל דבר. אנחנו צריכים להוריד את הדלתות של חומת עזה, לקחת אותם על הגב לחברון, ומשם להתקדם לירושלים. זה הדרך שעשה, שהתחיל בה, בעקירת דלתות החומה, שמשון הגיבור. ושם הוא כותב, ותשימו לב לביאור שהוא כותב על מזמור י"ט. מזמור י"ט הוא השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה אדם מגיד הרקיע. מהפסוק תורת השם תמימה, משיבת נפש. עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. מצוות השם ברא, מאירת עיניים. יראת השם טהורה, עומדת לעד. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. כמה פעמים יש לנו שם השם פה, בשלושת הפסוקים האלה? כל פסוק מתחלק לשניים. שש פעמים. שש פעמים, שם השם. אני מקריא מה כותב הרב מניקלשבורג, ארץ החיים, ואת ההסבר של הרב בן איש חי. הוא אומר ככה. מה שכתב הרב ארץ חיים בפסוק, תורת השם תמימה, שבפסוק זה, עד הנחמדים מזהב ומפז רב, כן? יש שש הוויות. וקיבלתי, כך כותב הרב ארץ החיים, כשהאדם בדרך ופגעו באויבים, יאמר פסוקים אלו על אצבעותיו, ויתחיל מהגודל, ויבואו שם הוויה תמיד על האצבע הסמוך לגודל, הנקרא אצבע בסתם, ויבואו עליו ששת הוויות, ואחר כך יראה את האצבע ההיא נגד האויב, עד כאן דבריו. שמים לב מה צריך לעשות? אני אומר לכם את האמת, שסיפר לי את זה אחד מבוגרי המכון, שהוא מפלסר צנחנים, אמר לי, הרב, זה עובד. כי אני, הוא סיפר לי את זה. שיש דבר כזה, חיפשתי, מה המקור?
מה זה עובד?
לשים לב, זה עובד. בשטח, בעזה, זה עובד. אדם, אני יכול לספר את הסיפור שהוא סיפר, אבל בסדר? אדם עושה כך, אומר לנו הרב מניקלשבורג, שמביא אותו הבן איש חי, בפרשת כי תצא למלחמה על אויביך, בדרשות. בסדר? יש ספר שנקרא דרשות. לא הבן איש חי הרגיל שלנו, עם ההלכות. אומר, תורת השם, תמימה משיבת נפש, עדות השם, נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם. שמים לב השם, תמיד על איזה אצבע בא? על האצבע הקרובה לגודל, שנקראת אצבע. לא אמה, לא קמיצה ולא זרת. אצבע. ואחרי שש פעמים שהוא עושה לעצמו, כן? תורת השם תמימה משיבת נפש, אז הוא מסביע עם תורת השם, כן? לאויב. כך הוא מביא פה. מה ההסבר של זה? צריך הסבר, נכון? צריך הסבר. דברים רוחניים, עליונים, והוא כותב, הרב מניקלשבורג, שזה עובד. והיה אצלי תלמיד עכשיו, אמר לי, הרב, זה עובד, אני עשיתי את זה. ממנו אני למדתי, צריך להגיד שממנו למדתי את זה. אני לא ידעתי את זה קודם. אומר הרב בן איש חי כך. כן, לא, אתה יושב, טוב, אני אגיד לך מה קרה. יושבים בבית חשוך בעזה, חשוך ביותר. פתאום מודיעים להם שבבניין ממול, שהוא בית ספר, יש שני מחבלים, והם מחזיקים RPG. ואתם תתכוננו, כן, לאיזושהי התקלות, כי משהו יקרה פה. והם מצונפים בחושך שלא הראו שהם נמצאים בתוך המבנה החשוך הזה. והוא עושה את כל זה, ככה הוא מספר, וברגע שהוא גמר את השישי ועשה ככה, בום, מתפוצץ הבניין.
שלהם.
הוא אומר, הייתי בטוח לרגע שירו עלינו RPG ועכשיו נתכונן איך אנחנו מתפקדים. ופתאום הוא רואה שכל הבניין שם התפוצץ ישיר. והתברר שיצא פגז אחר כך בתחקיר, יצא פגז מאיזה טנק, הוא לא התכוון לו. הוא רצה לראות, אבל לא עד כדי כך. בסדר? אז זה השבוע מספר לי תלמיד, בוגר המכון. אז יש דברים, ולכן, ויש את האפשרויות, אז כמובן, אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שיש לנו, אבל להשתמש גם בכוח הרוחני. אומר לנו הרב בן איש חי, ואנחנו בואו נסביר את זה קצת, כי זה לא סתם, דברים עובדים בגלל סיבה מסוימת, יש מהלכים. לא אומר לך סתם, תגיד חמש פעמים, שש פעמים, וזה נגמר. צריך להבין גם מה קורה פה, אומר הרב בן איש חי. ונראה לי הטעם, כי האצבע זו היא הגבורה. הרי שרוצים לעשות למישהו נו נו נו, מה עושים? עם האצבע הזאת, להעמיד אדם במקום, תיזהר. נכון? זה הגבורה, האצבע הזאת. וכאשר מזכיר עליה שש פעמים הוויה, שהיא חסד, שם הוויה י' כבב כזה חסד, ממתק אותה. וידוע על ידי מיתוק הגבורה נכנע האויב. ונראה לי לכן, המגן דוד, המגן של דוד המלך עליו השלום, היה בו שש קצוות, כנגד שש הוויות, אלו שהיה נוצח על ידם. ובזה פירשתי בסייעתא דשמיא, רמז הכתוב לדוד, ברוך השם צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותיי, אצבע, שש אצבעות, כן? לשים לב, שש פעמים האצבע למלחמה. אצבעותיי דייקה, כותב הרב בן איש חי, דווקא אצבעותיי, לא ידי ולא כף ידי, אצבעותיי, מה זה אצבעותיי? האצבע הזאת, שהיא הגבורה, בשש פעמים חסדים, מורידה את האויב. ונראה לכך זכתה אצבע זו, שכל ההזעות הן בה. כשמזים על המקדש כדי לרצות, עם מה מזים? עם האצבע. שמים לב? הגבורה, הדינים, הופכים לחסדים. ברור. והנה, אם תשים שתי ידיים, גבם, כלפי מעלה, ופניהם למטה, כמו המונח שיניחם אדם בשעת ברכה שמברך בהם, תמנה את שבע קורתי ברית באצבעות, תהיה אצבע סמוכה לגודל, כנגד דוד המלך עליו השלום. נכון? איך זה הולך? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. עוד פעם, אנחנו באצבע. אתה עושה צד שני, לא משנה, זה תמיד יהיה ככה. תמיד זה יהיה השביעי. בסדר? מתחיל מיד אחת. תמיד בצד השני זה יהיה השביעי. אצבע. אין ברירה אחרת. שאני שם את הידיים כלפי... כמו שאני מברך. תהיה אצבע סמוכה לגודל כנגד דוד המלך עליו השלום. נמצא מקומו הוא באצבע ששורה עליו שם הוויה. ולכך אמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. כאצבע שבו רמז שם הוויה עמו. וזה שאמר כי תצא למלחמה ולאויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. רוצה לומר בסגולה שתעשה בידיך בכוונה הנזכרת ששוב תראה את היד לאויב. איך מראים? לאויב אמרנו? שמים לב? אקדח, בדיוק. ובזה תנצח ושבית השוויו. ובזה יובן, יראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. נקרא עליך, נקרא דייקה, שקוראים ששת הוויות בפה על האצבע. ויראו ממכה, כאשר תראה להם האצבע, שנקרא עליה שם הוויה. זה ברור. שמים לב לאצבע, זה ברור. יש פה מהלך שלם רוחני. אני חושב שבדור שלנו, במציאות שלנו, בזמן שלנו, אנשים מסוגלים לשמוע את זה. אם היינו באים לפני 30 שנה, לא יודע כמה אנשים שומעים את הדבר. היום הראש, הלב, יותר פתוח לקבל צדדים רוחניים. הדור יותר גדול. הדור יותר מבין. הדור שואל תמיד למה. והנה, יש לנו מהלך רוחני של למה. כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. כי תצא למלחמה על אויביך, ושבית שביו. הכל בעבודת השם. אבל איך, עם איזה אנשים יש לנו עסק? זה מה שאמר הרב, מגנזי הנשמה יוצאים כל הכוחות כולם. אותה גניזה שלמה של נשמה נותנת לנו את הכוח כדי להוציא החוצה את מה שיש בפנים, כל הכוחות התמונים בפנים, ובעזרת השם, כן, ולא אשוב, כמו שאמר ראש הממשלה, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. ואני ממשיך את הפסוק הבא. הם חצם, עדיקם, יפלו תחת רגליי. ראש הממשלה לא היה לו זמן, אז הוא לא ממשיך גם את הפסוקים הבאים, אבל אנחנו ממשיכים את המשך תפילתו, כן, של דוד המלך. פרק י"ח. פרק י"ט זה, אחרי פרק י"ח, לדוד, כן? כל מלחמת שירת דוד, יש לנו את פרק י"ט. פרק י"ט הוא הפרק שדיברנו עליו. למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל, תורת השם תמימה, משיבת נפש, עדות השם נאמנה וחכמת פתי, בסדר? פתי, סליחה. ברור? כל פעם שם השם, זה שם. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח, את האומץ, לעם ישראל לעמוד בכוחות שלמים, חזקים, לשלוח תמיד את החיובי, אנרגיות חיוביות קוראים לזה, את הכוח והאומץ שכל אחד יש בו, לשלוח אל מי שעומד במערכה. ומי שעומד במערכה ישאב את כל הכוחות שלו מכללות, מסגולת עם ישראל, מעמקי נשמת עם ישראל. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האפשרות, את הניצחון בעזרת השם. נוכל עד רידתה, כמו שכתוב, כי כבר קראנו אליה לשלום, ואין לנו, וזה מלחמת מצווה, גם לא חייבים. בעזרת השם שנזכה כולנו לראות בשוב כל הבנים בשלום הביתה, הולכים לשלום, חוזרים בשלום. עזרת השם נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן.